שלום לכל הצופים שלנו והצופות של מעבר לרשת. כאמור, כמו שהבטחתי לכם לפני שבועיים, אם אין אירועים חריגים פה באזור, מלבד הסופה שבאה עלינו לטובה, הבטחתי להמשיך ולשתף אתכם ולספר לכם שנת 2021 מה המגמות העיקריות שמעסיקות את השיח בתוך הציבור הערבי. 2021, 450 מיליון ערבים במזרח התיכון, בלי ישראלים, בלי טורקים ובלי פרסים. מה שאומר שעוד 5 שנים מהיום, לפי כל הערכות, יהיו כחצי מיליארד ערבים במזרח התיכון. ואני, יחד איתכם, מנסה להבין ולהסביר על מה אותה מעניין. לא דרך הפרספקטיבה הישראלית, אלא דרך הפרספקטיבה של הציבוריות הערבית, מה אותן מגמות בולטות שהן לא נקודתיות סביב אירוע כזה או אחר, לאורך השנה, לאורך השנים, עשור לאביב הערבי, מה נשאר איתנו עכשיו ב-2021 שאנחנו צריכים לשים לב אליו. אז לפני שבועיים, אתם זוכרים, דיברנו על המשבר של בריחת המוחות והמשבר של האקטיביסטים שברחו מכאן למעשה. מנועי השינוי ומנועי החשיבה, או ברובם לא נמצאים פה במזרח התיכון ומשאירים וקום מחשבתי אותם מנועים של רפורמה מאוד 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 גדול. וניסינו לראות איך לתוך הוואקומים האלה והשבר שנוצר באמת, אנחנו רואים את המגמות של הרעב, המשבר הכלכלי, האינפלציות המאוד מאוד רציניות במדינות הערביות, האבטלה, אחוזים מאוד מאוד גבוהים של אבטלה, וזה עוד לפני שהגיע אלינו הקורונה. והיום אני רוצה לגעת איתכם בעוד שני נושאים, משברי זהות מאוד 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 קשים, שדווקא מתוכם אנחנו נראה אולי דברים שבטווח הבינוני והרחוק מהווים איזשהו נקודת אור, דברים חיוביים, לא כולם, בחלקם. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על נושא הדתיות במזרח התיכון. הנושא הבא שאנחנו נזכור אחר כך זה באמת את אותו שבר בתוך אותו גוש סוני של מדינות סוניות, שכאמור, רובכם יודעים, יש פה במזרח התיכון הרבה מאוד לאומים, אבל בקרב הערבים, הרוב המוחלט הוא כמעט סוני. השיעים הם נחשבים למיעוט מאוד מאוד קטן פה במזרח התיכון, הערבים השיעים. והערבים הסונים הם הרוב, ואנחנו מזהים, בדיוק כמו המשבר הכלכלי, אנחנו מזהים משבר עמוק עמוק בתוך, לא רק בזהות, אלא בתוך המרכיב המדינתי הסוני, של המדינות הסוניות, ונראה מה ההשלכות שלו. אז נתחיל עם הדתיות. הבשורות הטובות והבשורות הרעות. יש לנו שתי מחנות, גם בשיח, אבל גם בתהליכים הפנימיים שקורים פה במזרח התיכון, שקשורים לנושא הדתיות. והם מתחלקים לשתי מחנות, שקשורים למעשה האם המדינה היא הומוגנית או הטרוגנית. אם המדינה היא הומוגנית, וכפי ששיתפתי אתכם לפני שבועיים, אנחנו רואים שבר עמוק מאוד אחד במשילות בתוך המדינות הערביות, דיברנו על זה לאורך הפינות הקודמות, ודבר שני, כפי שאמרתי לכם, המדינה מפסיקה להיות המעסיק המרכזי של הציבורים הערבים. שבר, משבר כלכלי, המדינה לא יכולה לספק יותר מקומות עבודה, וכאמור, לתוך וקום מישהו חייב להיכנס. מי נכנס לוקום? אז לצערי במדינות הומוגניות, כמו שאנחנו יודעים, פלסטינים, ירדן, מצרים, אנחנו רואים את זה אפילו בתוך האזורים הסונים בעיראק, גם בתוך האזורים הסונים בסוריה, אנחנו רואים לצערי הרב התחזקות מאוד מאוד גדולה של מגמות שבטיות, כלומר חוזרים אחורה, חוזרים לשבטים. כיוון שהאסלאם הפוליטי אסור, המדינה לא מספקת את הסחורה, ומישהו צריך לדאוג לציבורים בתוך הערים, ולא הערים המרכזיות תמיד, ובמדינות הומוגניות, השבטים, שבמשך שנים אפילו הירדנים, הפלסטינים וכדומה, ואפילו המצרים ניסו להוריד להם את הראש, ראינו את זה בסיני וכדומה, כרגע בדיוק הפוך. הם צריכים, המדינה לא יכולה יותר לספק את הסחורה, הם צריכים איזשהו עזרה, והשבטים הם ברירת המחדל. זאת אומרת, הולכים לראשי השבטים כשרוצים להיבחר לפרלמנט, הולכים לראשי השבטים שרוצים לסיים הפגנות ומרי, הולכים לראשי השבטים על מנת לדאוג למקומות עבודה או לסחר בנשק, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אז ראשי שבטים, ואני אפילו מכנה את זה מאפיות, קבוצות אינטרסים מאוד מאוד ברורות, מתחזקות סביב משפחות, סביב אנשי עסקים מקומיים, וזה מגמות, הן ברורות לחלוטין למה הן קורות, אבל הטרייג'קטורי שלהם, כלומר, הכיוון שלהם, הוא ייקח את המדינות האלה, הוא כיוון מאוד מאוד שלילי. אז אתם יכולים לשאול אותי, מה עדיף אורית? עדיף כאוס? עדיף שאף אחד לא ינהל את העניינים? התשובה היא לא, זה גם לא ריאלי, ולכן אני לא עוסקת האם זה מגמה טובה, או כלומר, האם זה נכון שזה קרה או לא נכון? זו המציאות, לתוך הוואקום במדינות הומוגניות נכנסו השבטים וראשי המאפיות, והם מנהלים כרגע את העניינים. מה הצד השלילי של זה? בדרך כלל אחד, זה מוריד כמובן מגמות, מי שרוצה לראות יותר טרנדים לאומיים, זה כמובן מרחיק אותנו מהטרנדים הלאומיים, ודבר שני, זה מחזק מאוד את אותם מחלות שבגללם זכינו לראות את האביב הערבי, זה אומר הרבה מאוד שחיתות, הרבה, מה שנקרא בערבית, וסטה, זאת אומרת שהם מסדרים לך עבודה, מסדרים לכם פרוטקשן בשביל להיכנס למקומות כאלה ואחרים, הראש השבט, המנהיג העסקי הוא זה שיסדר לכם עבודה, וזו מגמה שהיא בעייתית מאוד, כלומר אם רוצים לחזק את המדינה, את היציבות שלה, אלה מגמות שמחלישות את המדינה, אלה מדינות שמחלישות את הסדר, אלה מגמות שמחלישות את הסדר, וזה קורה במדינות ההומוגניות. אז איפה אמרתי, הבטחתי לכם גם בשורה טובה, במדינות ההטרוגניות, זאת אומרת במדינות שאנחנו רואים בהם גם שיעים, גם סונים, גם נוצרים, דקאי ללבנון, לאזורים אפילו בעיראק, אני מנסה לראות אם יש לנו אפילו עוד מדינות, אנחנו רואים אפילו בתימן, אנחנו רואים שהציבור הצעיר הערבי, שוב, אני לא מדברת עכשיו על המנהיגים או ראשי השבטים, הציבור הצעיר מתחיל לדבר אך ורק בשפה לאומית. זאת אומרת, הם מבינים הצעירים שדווקא הדתיות היא שורש כל רע, השבטים, זה שיש בחירות על פי סונים ושיעים ונוצרים ואזורים, כלומר, אם יש מועמד מצליח, נגיד, ומוכשר נוצרי, אזרח סוני לבנוני לא יכול להצביע לו. ולכן באזורים שראינו שדווקא היו בהם מלחמות אזרחים ולאחר מכן הגיעו הסכמים הדתיים שחילקו את המדינות לאזורים של נוצרים, סונים ושיעים, אנחנו דווקא מזהים מגמות בשיח ובמציאות גם מחוץ לרשתות החברתיות, אנחנו מזהים מגמות שהן דווקא מחזקות את הלאומיות. זאת אומרת, מרגע שמדינות התנסו בחלוקה שבטית הדתית והבינו שזה שורש כל רע, מה שעוד לא קרה במדינות ההומוגניות, ששם יש דיקטטורים, אבל לא היה שם מלחמות אזרחים עד לאחרונה. המדינות שחוו מלחמות אזרחים ופיצול הדתי חוזרות למגמות לאומיות. זאת אומרת, היום תשאלו את רוב הלבנונים, הם לא יגידו לכם, אני אזרח שיעי לבנוני, נוצרי לבנוני, סוני לבנוני. המטרה היא לנסות להגיד, אני לבנוני, אני עיראקי, ולא להוריד את זה לרמה של פיצול הדתי והזדהות הדתית, מתוך רצון, וכששואלים אתם איזה צורת בחירות הייתם רוצים, הם לא רוצים שהחלוקה תהיה לפי אזורים עדתיים, אלא באמת ששיטת הבחירות תהיה שכל עיראק או כל לבנון תהיה מדינה אחת, ושיהיה אפשר להצביע לאנשים המתאימים ביותר, לא משנה מאיזה מוצא. אז זה אולי הבשורה הטובה, שבמדינות העדתיות שחוו כבר מלחמת אזרחים, שהציבור הבין שהפתרון הוא לא השבט ולא ראש המאפיה, יש דווקא התחזקות, כלומר אין איזשהו משהו חדש. הייתי רוצה לומר לכם שאנחנו מזהים פה איזשהו מרכיב זהות חדש שמחליף את הלאומיות ומחליף את השבטיות. עוד לא נוצר מרכיב זהות חדש שמחליף את המדינה או את השבט או את הקבוצת ייחוס, אבל חוזרים ללאומיות. זאת אומרת, אלה שהתאכזבו מהשבטיות ומהמאפיות ומאנשי העסקים שמנהלים את הערים שלהם וכדומה, מאוד מאוד מעוניינים לחזור לאיזשהו ייחוס מדינתי, כלל ארצי וכדומה. שזה מגמה יותר, בוא, אני לא יודעת להגיד לכם טוב או רע, אבל חיובית יותר ליציבות ולפחות פיצול פנים מדינתי, חולשה ושחיתות. אז זה המגמה הראשונה שרציתי לשתף אתכם ולהעביר לכם שהיא הולכת ללוות אותנו. היא מתחזקת, זכרו, שבטיות מצד אחד מתחזקת, ומצד שני מגמות לאומיות דווקא במדינות שהיו שסועות. אנחנו נראה לאן בסוף שתי המגמות האלה לוקחות בכל אחת מסוגי המדינות. הדבר הנוסף שאני רוצה לשתף אתכם, מגמה נוספת, זה באמת הפיצול המאוד עמוק בתוך החברה הסונית. שבר אדיר. אנחנו תמיד חושבים שיש לנו אויבים ומדינות סוניות עוינות, אבל הן מפוצלות, הן מפורקות, הן חלשות, הן באמת אבטלה, אינפלציה, זה דברים שכבר שיתפתי אתכם. והתוצאה של החולשה המאוד מאוד גדולה של ההתפרקות הזאת בתוך העולם הסוני, אנחנו רואים אותם אפילו איך המשבר האדיר הזה באמת פיצל לא רק את המדינות ואת הארגונים, אז גם אנחנו רואים את זה בתוך הקבוצות האסלאמיסטיות, אל-קאידה ודאש, ויש עוד תת קבוצות בתוך החמאס, הג'יהאד האסלאמי, כלומר מתפצל ומתפצל ומתפצל, חלש, חלש וחלש, ואותן מדינות שהבינו שהליגה הערבית לא יכולה להיות איזושהי מטריה שעוזרת למעשה לייצב את המדינות האלה, מרגע שהתחיל האביב הערבי ובחלק מאוד נרחב מהמדינות התחיל מהפכות, לאחר מכן מלחמות אזרחים וכדומה, המדינות החליטו בהבנה שאין יותר כתובת אמריקאית, אירופאית, ושהעולם, גם המערב, עסוק בתחלואיו ובבעיותיו, הם ניסו למצוא פרטנרים אזוריים, אותן מדינות ערביות, על מי ניתן להישען, איך המוחלש יוכל להישען על חלש אחר בתוך המזרח התיכון, ובמזרח התיכון יש רק שלוש מדינות שאינן ערביות, אחת זו טורקיה, השנייה איראן, והשלישית זו ישראל, ולכן באמת כל מדינה סונית מוחלשת בחרה מדינה לא ערבית חלשה, שעליה היא תוכל להישען. אז אנחנו רואים חלק מהמדינות, לוב וקטר, בוחרות בטורקיה, המדינות שיש בהן אוכלוסיות שיעות, אז אנחנו רואים כמובן את המיליציות וחלקים מתוך המדינות האלה שבוחרים בחסות האיראנית, ואנחנו רואים הרבה מדינות סוניות שבראשם בדרך כלל או מונרכים או דיקטטורים בוחרות להישען על ישראל. ואז השאלה שנשאלת, אני לא אעסוק כרגע למה בוחרים בטורקיה ובאיראן, אבל מכיוון ששמעתי שיח מאוד נרחב אצלנו, מדוע באמת, על מה נוצר הציר הזה של אותן מדינות סוניות מוחלשות, שבאמת מפורקות לחלוטין, מפחדות לחלוטין על היציבות שלהן, כי קרה דבר לפני 10 שנים. יום אחד בבוקר אותם דיקטטורים קמו, וגילו שהציבורים שלהם פתאום, בגלל החולשה שלהם, הציבורים פתאום הרגישו חזקים יותר, ושהם יכולים איזושהי עוצמה כזאת לבוא ולייצר מהפכות. באו המנהיגים הערביים, ושלא תיתו, יש רק דבר אחד שמעניין דיקטטור או מונרך ערבי. לא ציר אנטי שיעי, לא אנטי איראן, לא אנטי אחים מוסלמים. יש רק דבר אחד, איך שומרים על הכיסא. איך שומרים על המונרכיה, איך מייצבים את המלוכה ודואגים למשפחה ולירושה שמגיעה אחר כך. זה הדבר היחידי שעומד בפניהם. אנטי איראן, אנטי אחים מוסלמים, זה עוסק בשיווק ובמרקטינג. הם שואלים את עצמם מה הצד השני היה רוצה לשמוע, מה מעניין את הצד השני ואיך אפשר לשלב. כי אם הם יגידו את האמת, אני לא בטוחה שימצאו ברית משותפת, ולכן המדינות הערביות הבינו דבר אחד, שמדינת ישראל, ושוב זה לא ממקום כרגע אם זה נכון ביקורתי של טוב או רע, יש דבר אחד שמאוד מאוד ברור שהיא חלוקה מול המערב וארצות הברית. המערב וארצות הברית לאורך השנים, בייחוד מגמות שהן יותר דמוקרטיות, ליברליות, כאשר הדמוקרטים שולטים, הליברליים וכדומה, יש ניסיון לקדם זכויות אדם ודמוקרטיה, לא רק בישראל, גם במדינות אחרות, אבל כרגע אנחנו עוסקים במזרח התיכון. וזה אומר שהמדינות המערב וארצות הברית, כל פעם שיש תנועה של המונים, של העמים, בניסיון לשנות משטרים, להפיל דיקטטורים וכדומה, המערב תומך בתנועות של עמים ושל ציבורים לשינוי משטרים. כמובן, אם יגידו לכם באופן לא אלים, אבל הם תומכים בזה. ופה יש שוני להתבוננות הישראלית. ישראל, לטוב או לרע, נוקטת בדרך כלל בשתי עמדות. או כביכול עמדה ניטרלית, של אנחנו לא בעד זה ולא בעד זה, אנחנו יושבים על הגדר ומתבוננים. וראינו את זה, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, או אפילו בעמדה הרבה יותר אפילו ברורה, של תמיכה מוחלטת, בדיקטטורים, זאת אומרת, בין אם זה סיסי, מובארק, אי הפלטו של אסד וכדומה, חבירה לבורהן, למי שעמד בראש הג'מג'וויד בסודן, אנחנו חוברים לדיקטטורים, השליט של איחוד האמירויות, הניסיון והשיתופי פעולה מאחורי הקלעים עם סעודיה, עם המלך הבחרייני, אנחנו תומכים בשליטים האלה, וזה, הם הבינו את זה טוב מאוד, והם מבינים שיגיע היום וגם הציבורים אצלם ינסו בשלב כזה או אחר, הם מאמינים שישראל לא תתמוך מתוך רצון ביציבות, מתוך שיתופי פעולה כלכלית ומתוך מה שהם מכניסים לתוך הקשר, לישראל יהיה אינטרס, לא כמובן, תמיד מתוך איזושהי גישה ש- It's always better the devil you know, אנחנו תמיד מעדיפים את השטן המוכר מאשר את אלה שאנחנו לא מכירים, אין למדינת ישראל רומנטיזציה לתנועות הפיכה ומהפכה במזרח התיכון, אלא אם זה איראן, נניח את זה הצידה או ארדואן וכדומה, יש איזשהו שאיפה לראות את המשטרים האלה כן משתנים, אבל המשטרים שאנחנו מכנים אותם פרגמטיים, שנשלטים על ידי דיקטטורים ומלכים וכדומה, פה ישראל ברור לה מאוד מה היא מעדיפה, במי היא תומכת, מול מי היא פועלת, והם יודעים את זה. ולכן כשאתה שואל את האנשים בתוך המפרציות או במצרים, אפילו סורים, על מה נבנה הציר? למה אתם חושבים שהציר הזה נבנה? מעטים יגידו לכם שזה ציר אנטי-שי או אנטי-טורקי וכדומה. הרוב המוחלט יגידו לכם, הכי חשוב זה הכיסא, הכי חשוב זה היציבות של המשטר שלהם, והם תמיד יתמכו וינסו ללכת עם מדינות שאין להם שאיפות לשינויים פה באזור ותמיכה במגמות של כאוס ושינוי. אז זה לפחות הטיעון של אותם ציבורים ערבים שהם דווקא שייכים כביכול לאותו ציר שאנחנו מכנים ציר פרגמטי. אז תבינו שבאמת אותה חבירה אנחנו יכולים לצייר אותה בצבעים מאוד מאוד ורודים ולהגיד תראו איזה יופי והפירות הכלכליים והתיירות, אבל כאן אני מנסה להסביר לכם מה הנרטיב, מה הסיפור, מה עומד בבסיס השיתופי פעולה האלה של אותן מדינות שבאמת מרגישות מאוד מאוד חלשות, מאוד פגיעות מבחינת יציבות המשטרים שלהם, ומדוע הן מחליטות לפנות באמת לאותן שלוש מדינות אזוריות כאן, טורקיה, איראן וישראל, כאשר שמתי את הדגש כמובן על מדינת ישראל. אז אנחנו נמשיך כמובן בשבועות הקרובים להתבונן ולהסתכל על על המגמות שהובילו אותנו ב-2021, אז כמו שאמרתי לכם הפעם, אנחנו רואים איזשהו פיצול ושינויים בתוך הנושא הדתי. אנחנו מנסים להבין מדוע נוצרות פה הבריתות החדשות האלה, מה זרק לפתחנו או מה הוביל לפתחנו את אותן מדינות שנשלטות עדיין על ידי מלכים, מונרכים, דיקטטורים וכדומה, אלה שראו בנו את האויב המוחלט לחלוטין, ויש מי שאפילו הגדיל ואמר שאם בעבר מדינות ערב ראו בישראל המוקד לחוסר, כלומר הבסיס, הסיבה לחוסר היציבות האזורית, עכשיו אותם מונרכים מנהיגים רואים בישראל את הגורם דווקא ליציבות אזורית, והסיבה ליציבות אזורית זה לא בגלל האנטי-איראן או אנטי-טורקיה, אלא בגלל שאנחנו מאוד פרו-מגמות שמרניות, יציבות, ושוב, לא ממקום ביקורתי, אלא פשוט ממקום שמתבונן על המציאות כפי שהיא ומתאר אותה. ככה זה נתפס לפחות בעיניים של השכנים שלנו, שאנחנו, אם יש היקף סחר בין איחוד אמירויות וישראל של בין 4-6 מיליארד דולר, ישראל אין לה שום אינטרס לסכן כזה סוג של קשר, ולכן אם מחר אנחנו נראה תנועות של מהפכה במדינות המונרכיות, הסיכוי שישראל תעמוד לצד אותם מנהיגים ולא לצד הציבורים הוא גדול יותר, ולכן הם שמו את הז'יטונים שלהם, את הביצים שלהם בסל הישראלי. אז זה מה שיהיה לנו השבוע, אנחנו ניפגש עוד שבועיים, ועוד שבועיים במידה, ושוב אני מבטיחה לכם, אם יהיה אירועים חריגים, אנחנו כמובן נעשה אתנחתה ונדון באירועים החריגים, ואם לא, אני מעריכה שאנחנו נעסוק בתנועה החוסית בתימן, מדוע האמריקאים הוציאו אותם מאותה רשימה של המדינות שתומכות בטרור, מה ההשלכות של דבר כזה וכיצד יותר חשוב, איך הציבור בתימן רואה את הצד האמריקאי הזה, האם הם תומכים בהוצאה של התנועה החות'ית מתוך רשימת המדינות הארגונים שתומכים בטרור, מה יכולות להיות ההשלכות של כזה צד על האזור ועל מדינות אחרות שיש בהם מיליציות שיעיות, ואנחנו נראה את הניתוח מתוך עיניים של ציבור תימני שמשתף אותנו ונותן לנו את הניתוח ואת הערכות שלהם. אז שיהיה סוף שבוע נעים, ושקט, ותודה רבה.